שלום, אנחנו קוראים בספר כתבי רבש, כרך א', מאמר מהו תורה ומלאכה בדרך השם, בעמוד 634, בטור א', בפסקה ובאמור יש לפרש מה שענו. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kabs.co.il, שאלות נבחרות תישאלנה במהלך השיעור. ספר כתבי רבש, כרך א', מאמר מהו תורה ומלאכה בדרך השם, עמוד 334, בטור א', בפסקה ובאמור יש לפרש מה שענו.
נו, אם אנחנו רוצים להבין מה שכתוב, זה אפשר רק על ידי מאור המחזיר למותיו, שיסדר לנו גם מחשבה וגם רצון הנכונים, שנוכל לחדור לפנימיות של הטקסט. אז כדי לעשות את זה, אנחנו יודעים שהמאור המחזיר למותיו הוא מגיע רק דרך חיבור, ובמידת העוצמת החיבור, עד כמה שאנחנו מתגברים בכל רגע מעל המחשבות ורצונות שרוצים להפריד בינינו, לפי זה כמה שאנחנו מתגברים עליהם, אז לפי זה נמדדת עוצמת החיבור. ולפי זה מגיע מאור המחזיר למותיו. אז נשתדל להבין את הטקסט דרך הפנימיות. בבקשה.
ובאמור יש לפרש מה שאנו אומרים והאר עינינו בתורתך. ולכאורה הלשון והאר עינינו שייך לומר במקום חושך והסתר. אבל בתורה היה צריך לומר ותן להבין את תורתך. ומהו הלשון והאר? ובענל יש לפרש, היות שיש להבחין בתורה את לבושי תורה, מה שהקדוש ברוך הוא מלובש בהם, וזה מוסתר מאיתנו, כי אנו רואים רק הלבושים, ולא הלובש. לכן אנו מבקשים מהשם שיאיר עינינו, שנזכה לראות ולהרגיש את הקדוש ברוך הוא, שהוא מלובש בתורה. וזה שכתוב, והאר עינינו, שנראה שאתה מלובש בתורתך.
זאת אומרת, ישנה תכונת השפעה ואהבה, שהיא ממלאה את הכל המציאות, אבל בינינו ולבין אותה המציאות, ישנה מערכת הסתרה, העמתה, בידוד, שלא רואים את הכוח, השפעה ואהבה, אלה מגלים משהו הפוך. איך אנחנו יכולים לסלק את המערכת הזאת של הסתרה, שעוטפת אותנו, לא נותנת לנו לראות את העולם האמת, רק אם אנחנו נשתוקק להיות באותם התכונות, של עולם האמת.
וכמו כן יש להבין מה שאומר בזוהר הקדוש על הכתוב ומשחרה ימצאוני. שאלו על זה היכן מוצאים את השם יתברך. ואמרו שאין מוצאים אותו יתברך אלא בתורה. וכן אמרו על הכתוב אכן אתה כל מסתתר. אשר הקדוש ברוך הוא מסתיר את עצמו בתורה הקדושה. מובא בהקדמה לתעס, וזהו כנ"ל במה שאמרו חז"ל, ויש לך מקח, שמי שמחרו נמכר עמו. זאת אומרת, שהקדוש ברוך הוא מלובש בתורה, רק מה, שעל האדם לחפש אותו ולמצוא אותו, היות שהוא הסתיר עצמו בתורה, כל זמן שאין הלומדי תורה ראויים לכך. ועל ידי היגיעה והתפילה מוצאים אותו. ועל זה אמרו, יגעתי ומצאתי.
זאת אומרת, כל העבודה שלנו היא לסלק את ההסתרה. על ידי השיפור, התכונות שלנו. ההסתרה הזאת היא מסתלקת. כי העצמה היא, כל ההסתרה היא בנויה מהתכונות שלנו, שהם מלכתחילה מקולקלים, הרצונות, המחשבות מקולקלים, ואנחנו צריכים לדאוג שהם ישתפרו, ואז הם לא יעבור את המחיצה הזאת. אז לכן ההסתכלות הנכונה על המציאות, אני נמצא בעולם האינסוף, אני נמצא בעולם התקין, בעולם הרוחני, אלה בגלל התכונותיי המקולקלים, אני רואה מה שאני רואה.
והשאלה היא, ידוע איזו שייכות יש יגיעה למציאה בתורה, אלא כנ"ל שעל ידי היגיעה מוצאים את הקדוש ברוך הוא איך שהוא מלובש בהתורה. זאת אומרת, שאל יאמר אדם, הלא למדתי תורה הרבה, ואין אני מוצא את הקדוש ברוך הוא איך שהוא מלובש בתורה. אלא שצריכים לחפש אותו ולא להתייאש, אלא להאמין, כמו שכתוב, ומשחרי ימצאוני. היות שעניין האסתר הוא תיקון, שאל ישיגו אותו מטרם שיהיה לאדם כלים דהשפעה, שזה נקרא השתוות הצורה ודבקות בהשם.
שההסתרה הזאת היא בנויה כל כך בצורה מדויקת, שאם אנחנו מושכים את המאור המחזיר למוטף, שהוא יסלק מאיתנו הסתרה, על ידי זה שאנחנו מקבלים תכונות רוחניות, זאת אומרת, על ידי זה שאנחנו מתקנים את התכונות שלנו, ועל מנת לקבל, על מנת להשפיע, אז הסתרה הזאת היא הופכת להיות לגילוי. באותו מקום, איפה שהרגשנו הסתרה, דווקא באותו מקום, היינו באותם התכונות, אנחנו מרגישים גילוי. ועוצמת ההסתרה, עד כמה שהיא הייתה קשה, כבדה, חשוכה, היא מביאה לנו דווקא גילוי יותר גדול.
ובאמור, יש לפרש מה שאמרו חז"ל, היזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה, שנאמר ייזל מים מדליו. שמהם תצא תורה. ולכאורה משמע שדווקא מבני עניים תצא תורה. מה שאין כן, מבני עשירים, לא. הייתכן לומר כך. והנה, על דרך העבודה יש לפרש עניים, כמו שאמרו חז"ל, אין אני אלא בדעת. ומשום זה, כשהאדם לומד תורה, ורוצה להגיע לבחינת תורה, כנ"ל, כלומר לבחינת והאר עינינו בתורתך, שעניינו הוא לדבק בהשם, המלובש בתורה, שתורתך הכוונה על הקדוש ברוך הוא המלובש בה. והוא רואה עד כמה שהשקיע עבודה והגיע בכדי למצוא את השם בתורה, אבל אינו מוצא אותו. הגם שכתוב, וכל משחרי ימצאוני. אבל הוא רואה שהוא אני בדעת, והוא רוצה לקיים מה שכתוב, דע אלוקי אביך ועובדהו. וכמו כן כתוב, גם נפש בלי דעת לא טוב. אבל הוא רחוק מזה. שכל פעם הוא רואה שאין שום אפשרות למוצאו בהתורה. וזה נקרא אני בדעת. והאדם מבין אז שעניין זה למצוא את הקדוש ברוך הוא בתורה, זה לא בשבילו נאמר. היות שהוא חושב שכבר חיפש אותו בתורה, ולא העלה בידו שום דבר, ורוצה לברוח מהמערכה. לכן באו חז"ל ואמרו, היזהרו בבני עניים, שמהם תצא תורה. והטעם הוא, לפי הכלל, אין מילוי בלי חיסרון, אין גדלות בלי קטנות. שפירושו, שאם רוצים לתת משהו לאדם, והנותן מפחד שאם ייתן לו תכף על המקום, בזמן שהמקבל מבקש ממנו, אז המקבל לא ידע להעריך את הנתינה, והוא בטח יאבד זה, או שיהיה אנשים שיקחו ממנו את הדבר. והיות שהנותן יודע את החשיבות שבהדבר, לכן הוא לא רוצה שהמקבל יקלקל אותה. ולכן הוא לא נותן לו את דבר מה שהוא מבקש ממנו תכף על המקום. אלא הוא רוצה שהמקבל יבקש ממנו הרבה פעמים. כלומר, שעל ידי הביקוש מתרקם אצל המקבל צורך להדבר.
זאת אומרת, ההסתרה היא מסודרת בצורה כזאת, יש בה כרגיל ארבע שכבות, כי כל אותו רצון לקבל, שהוא לא מותם עם הגילוי, אז הוא בעצמו הופך את כל הגילוי לחושך, להסתרה. ולכן, כמו שאנחנו לומדים, נגיד, מדלת פינה דור ישר, שיוד קי וו קי, בהסתרה גם כן, אותו יוד קי וו קי, פועלים. כמו שאנחנו לומדים בעין עוד מלבדו. אלה, זה לא הסתרה סתם, מוסתר. אלה אדם שנכנס ועובד נגד ההסתרה הזאת, שרוצה להתאים את עצמו להסתרה. זאת אומרת, אומר שההסתרה שבו, שבתוך התכונות שלו, האור נהפך לחושך, ולא במשהו מבחוץ. אין? לפי הכלל, כל הפוסל במומו פוסל. אז אנחנו מתחילים להרגיש שבהסתרה הזאת יש הרבה שכבות, והשכבות האלו הם מכוונים כך שאנחנו נתחיל בתוך ההסתרה הזאת להתחנך לרוחניות, להתחיל להתייחס לרוחניות בצורה נכונה, שלא סתם להפוך את החוסר ידיעה לידיעה, אלא שכאן אנחנו צריכים לרכוש תכונות ההפוכות. זאת אומרת, מגיע אלינו 10 ספירות בלימה, מה שנקרא, ואנחנו הופכים אותם ל10 ספירות דור חוזר. כן.
אנחנו ממשיכים בעמוד 635, טור א' בשורה, כלומר שעל ידי הביקוש. כלומר שעל ידי הביקוש מתרקם אצל המקבל צורך להדבר. אחרת הוא מוכרח להפסיק מלבקש. ובזמן שהוא לא זז ממנו מלבקש, זה אי אפשר להיות. רק באופן שבכל פעם ופעם הוא מוכרח להבין את הנחיצות שבהדבר. זאת אומרת, אם הוא רוצה לבקש ממנו עוד הפעם שהנותן ייתן לו, מוכרח האדם לתת מחשבה אם באמת חסר לו את הדבר, שרק אז יש לו כוח לבקש עוד הפעם לאחר שכבר ביקש ולא קיבל מענה על שאלתו. וזהו מטעם שאין אדם יכול לבקש בקשות ממי שאינו מתעניין בבקשותיו. אולם היות שהדבר שהוא מבקש הוא דבר נחוץ, שזהו עניין שכל החיים תלוי בזה, לכן הנחיצות שבדבר אינו נותנת לו מנוחה. והוא הולך אפילו למעלה מהדעת לבקש כל פעם עוד הפעם, היות שאין לו לאן ללכת. כי בלי דבר זה, שהוא מבין שזהו החיים שלו, הוא אומר שכל החיים הוא בשבילו דבר מיותר, היות שהוא בא לידי הרגשה שבשביל שאר דברים אין כדאי לחיות. ונמצא שאין ברירה, היות שאין לו סיפוק בחיים שלו. זאת אומרת, היות שיש כלל, שאין האדם יכול לחיות בלי פרנסה, מטעם שהבורא ברא את הנבראים על הכוונה שיענו.
אז אם אדם מבין שנותנים לו חוסר סיפוק כדי שיחפש סיפוק בהשפעה, הוא מודה על כל ההסתרות ורואה בהם דווקא אמצעי לתיקון, שכל ההסתרה אז תתהפכנה לגילוי.
שזה מכונה רצונו יתברך הוא להיטיב לנבראיו. ומהגים אל דברים שהאדם יכול לקבל, פרנסה שיפרנס הגוף, שיהיה שבע רצון, הנקראים הקנאה, התאווה, הכבוד, זה לא מספק אותו. לכן האדם מוכרח לחפש רוחניות. אם הוא יהודי מאמין שעל ידי דבקות בהשם ובתורתו יכולים כן להשיג פרנסה שיפרנס את הגוף, שתהיה לו היכולת לומר בפה מלא ברוך שאמר והיה העולם, היות שהוא נהנה מזה שיזכה לדבקות השם, כמו שכתוב, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום, שאז יזכה לחיים אמיתיים. וזה נותן לו כוח לא להתייאש מלבקש מהשם שיקרב אותו ושיפקח עיניו בתורה. וכמו שכתוב בהקדמה לתעש, וזה לשונו, והנה מדרגה ראשונה של גילוי הפנים, אין זו באה לאדם, אלא על ידי ישועתו יתברך, שזוכה בפקיחת עיניים בתורה הקדושה, בהשגה נפלאה, ונעשה כמעיין המתגבר.
זה לא מן הסתם, אלא אחרי שאדם עובר את כל השכבות שיש בהסתרה, מתקן את התכונה שלו, הופך אותה מחושך לאור, שמסוגל לפי התכונות שלו לראות עכשיו במצב שלו מצב המתוקן, במקום שראה קודם מצב המקולקל. וקודם היה נראה לו שזה קורה בעולם, ועולם המקולקל, על ידי העבודה הפנימית שתיקן את עצמו, גילה שכל ההסתרות הם בו, ובאמת העולם זה הכל האור אינסוף שסובב אותו.
אבל זה תלוי לפי האמונה שהוא מאמין שהשם הוא שומע תפילה, ויכול להצדיק את ההשגחה, ואומר את מה שהוא חושב, מדוע הוא לא קיבל את מבוקשו. אין זה מטעם שאין הקדוש ברוך הוא שם לב לתפילותיו, אלא הוא מאמין שהקדוש ברוך הוא עומד ומחכה לתפילותיו, וקובץ אותם על דרך פרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון גדול. כלומר, היות שידוע שאם נותנים דבר חשוב לאדם, והוא אינו יודע את ערכה, ויש אנשים שהם כן יודעים את החשיבות שבדבר, הדבר הזה עובר לאלו אנשים, או על ידי גניבה, או על ידי אבדה, שהאדם אינו יודע לשמור אותה. ויש אנשים שיודעים את ערכה, והם גונבים ומוצאים, ולא מחזירים לבעליהם. וידוע שיש כנגד הקדושה סיטרא אחרא, שהם כן יודעים מהו ערך של רוחניות. לכן צריך להיות שמירה על זה שלא יגיע לרשותם. וזהו הסיבה שאין הקדוש ברוך הוא נותן לו את מבוקשו. אלא עומד ומחכה שעל ידי זה שהוא מתגבר כל פעם עם בחינת אמונה למעלה מהדעת, לבקש מהקדוש ברוך הוא שיעזור לו, שיזכה לפקיחת עיניים בתורה.
זאת אומרת, השאלה היא כך, למה בקשה עוזרת? וזה פשוט, מפני שבקשה היא הרצון. זאת אומרת, זה לא סתם מפה והחוצה ככה, משפה לחוץ, אלא אם יש בתוך האדם מצטיירת התביעה שהוא רוצה כן לראות את האמת מתוך התכונות המתוקנות שלו, שהוא מבין שזה הולך אך ורק לפי התיקון הפנימי שלו, שאין יותר מה לתקן, אתה רק את עצמו, כן? אז הבקשה הזאת היא מתקבלת, כי הוא מבקש על תיקון, הוא מבקש על מאור מחזיר למוטב, ואז אותה בקשה היא בעצם נקראת תפילה. זאת אומרת, חייב להיות בהכנה לפני התפילה, בזה שהוא נמצא בעולם שכולו טוב, ההסתרות בעניין כל הפוסל בממו פוסל, ומבקש על התיקון הפנימי. לא מבקש שהעולם ישתנה, אלא מבקש שהוא ישתנה. וגם כלפי הקבוצה וכלפי כל דבר שנראה לו מחוץ לו. כן.
והוא מאמין באמונת חכמים, במה שהם אמרו, שעל ידי העבודה באמונה, זוהי הסגולה הכי טובה לזכות לחשיבות המטרה. שהוא דבקות בהשם. ובזמן שהקדוש ברוך הוא יודע שהוא כבר יודע לשמור את מתנת המלך, בוודאי הקדוש ברוך הוא יעזור לו ויקבל את תפילתו, מה שהוא מבקש שהשם יפתח עיניו ויזכה לפקיחת עיניים בתורה. והוא בוודאי ייתן לו.
אבל עד שאדם לא עובר את היו"ד כו"ד, כי ההתפתחות הזאת, הוא לא מגיע לתביעה הנכונה, לבקשה הנכונה, שלפי הסדר המדרגה לא יכולים להתהפך הכלים שלו מקבלה להשפעה. אין כאן איזה צעקה שפתאום היא פותחת את ה... כלים של האדם והוא מתחיל לראות, אין דבר כזה, אלא הכל נעשה לפי הסדר התיקונים בתוך הרצון לקבל שלו. כן.
וזה שכתוב, היזהרו בבני עניים. כלומר, שאל לזלזל במצב שהוא מרגיש שהוא עני בדעת. שעדיין לא זכה לפקיחת עיניים בתורה, ועוד לא זכה שהמאור שבה מחזירו למוטב, היות שמהם תצא תורה. פירוש, שיש להאמין שעל ידי זה שהוא מרגיש איך שהוא עני בדעת, וכל פעם ופעם הוא מוכרח להתגבר מחדש, עליו להאמין, שזה בא לו מהקדוש ברוך הוא, הירידות האלו, שעל ידי זה יקבל כלים וצורך איך להחשיב את מתנת השם מפני החיצונים. כלומר, שלא ייפול הכל לכלים דקבלה, שהכלים האלו שייכים לקליפות. ועל ידי ההתגברות באמונה, שיאמין שהשם הוא שומע תפילה. וכל תפילה ותפילה שהוא מבקש מהשם, השם מצרף אותה לחשבון גדול, עד שהאדם ידע את חשיבות שבדבר. וזה שכתוב בספר פרי חכם, וזה לשונו. ולכן נקראת קליפה זו פרעו, אותיות פרע. ובגלות מצרים הייתה שליטה לפרע, והיו חוזרים לסורם. ולכן, אף על פי שזכו לאיזה הערה מתת ראשונות, אבל היא לא יכולה להיות נבלעת בגוף, מפני שפרה, שהוא הלאומת דפה דקדושה, דהיינו העורף, היה מפסיק השפע היורד מן הראש, ויונק ומוצץ כל השפע שהתחיל לרדת בשביל ישראל.
זאת אומרת, אפילו שמגיע אלינו אור שפע, אנחנו נמצאים בכלל, מה זה מגיע? אנחנו נמצאים באור אינסוף. אבל אנחנו לא מסוגלים לגלות אותו, להרגיש אותו, עד שאור חוזר שלנו יהיה בעוצמה שבסך הכל מהמלכות נגיע לכתר. שאז יתלבשו בו באור חוזר שלנו, איזשהו אורות מלמעלה, אפילו בבחינת הנפש לפחות. לכן צריכים עוד ועוד 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 לעשות תיקונים קטנים, ואנחנו צריכים להודות לשבירה, לחורבן, כי על ידי השבירה נשבר כלי לרסיסים קטנטנים, ואנחנו לכן יכולים לתקן עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת, כל חלק וחלק, להדביק אותו ועוד להדביק אותו ועוד להדביק אותו. אם כלי לא היה נשבר, לא היינו יכולים לעשות את העבודה הזאת בהצטברות הכלים המקולקלים לתיקונים. ואז כשאנחנו מסיימים את העשר ספירות, לפחות בקומה הראשונה, אז אנחנו מגלים איך שהאור ישר מתלבש בתוך האור החוזר שלנו.
ובאמור יוצא שיש בתורה להבחין כמה בחינות. א', שלומד תורה בכדי לדעת את הדינים, בכדי לדעת איך לקיים מצוות התורה. ב', שלומד תורה בכדי לקיים מצוות לימוד התורה. כמו שכתוב, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, והגית בו יום ולילה. ופרש רש"י, והגית בו והתבוננת בו. כל היגיון שבתורה בלב, כדי אמר, והגיון ליבי לפנים. ג' שלומד תורה בכדי לזכות למאור התורה. וזה שכתוב, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין, משום שהמאור שבה מחזירו למוטב. שעל ידי זה יזכה לאמונה ולהידבק בהשם. ואז נכנס לבחינת ישראל, היות שכבר מאמין בהשם באמונה שלמה. ד. לאחר שכבר זכה לבחינת אמונה, אז הוא זוכה לבחינת תורה מבחינת שמותיו של הקדוש ברוך הוא, שזה נקרא בזוהר הקדוש בחינת אורייתא וישראל וקודש בריך הוא חד הוא. שאז הוא זוכה לבחינת מטרת הבריאה, שהוא להיטיב לנבראיו, שהנבראים מקבלים מבחינה זו את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה לתת לנבראים. ובמה שפרש רש"י על הכתוב והגית בו יומם ולילה, ואומר והתבוננת בו, כל היגיון שבתורה בלב. יש להבין למה הוא מתכוון לומר שהיגיון הוא בלב. הלא כשלומדים תורה הוא במוח וראש, ולא בלב. אם כן, מה משמיענו בזה, מה משמיענו בזה אומר כל היגיון שבתורה הוא בלב. ויש לפרש שאין כאן הכוונה על בחינת תורה דווקא למה שנוגע להלכות, שלומד כדי לדעת את הדינים, איך לעשות את המצוות. אלא הוא רוצה לומר שהתורה גם כוללת את בית בחינות אחרונות הנ"ל. א', מה שלומד בכדי לקבל מאור התורה, ב', מה שזוכה אחר כך לבחינת תורה, הנקראת שמותיו של הקדוש ברוך הוא. את בית אלה שייכים דווקא להלב. כמו שאומר הרבי אבן עזרא ז"ל, וזה לשונו, דע כי כל מצוות הכתובות בתורה, או המקובלות שתקנו האבות, אף על פי שרובם הם במעשה או בפה, הכל הם לתקן הלב. כי כל לבבות דורש השם, וכל יצר מחשבות מבין. וכתוב, לישרים בליבותם. והפך זה, לב חורש מחשבות אבן. ודע, כי התורה לא ניתנה אלא לאנשי לבב. ויש לפרש את דברי רש"י, כמו שאומר הרבי אבן עזרא ז"ל, ובאמור יש להבחין בדלת בחינות הנעל, שבית אחרונות שייכים לעבודת הפרט, ובית בחינות הראשונות שייכים להכלל. וזהו כמו שאומר הרמב״ם ז"ל, כשמלמדים את הקטנים ואת הנשים וכלל עמי הארץ, אין מלמדים אותן אלא לעבוד מהירה, וכדי לקבל שכר, עד שתרבה דעתן והתחכמו חוכמה יתרה, מגלים להם רז זה מעט מעט.
זה בכל אדם יש, קטן, זקן, אישה וגבר, בכל אחד. ואז אנחנו צריכים לתקן את כל השכבות האלה בנו, כדי להיות בכל ארבע דרגות האלה ולמנת להשפיע. אפילו בכלי הקטן ביותר, ארבע שכבות האלה נמצאים. כי לא יכול להיות, כל כלי הוא צריך, חייב להיות שלם, מידה שלמה. 10 ולא 9, לא 11. או גדול או קטן, זה בעוצמת הרצון. וכנגיד זה, בעוצמת המסך. אבל במבנה שלו, בסטרוקטורה הפנימית, הם כולם חייבים להיות 4 בחינות או 10 ספירות. לכן מתקנים את ה... קטנים וזקנים ונשים וגברים. כל הרצונות שבאדם.
ומרגילין אותן בנחת עד שישיגו ויעבדו מאהבה. רואים אנו מדברי הרמב״ם ז"ל שהתחלת עבודת הכלל מתחיל משלא לשמה, אלא כדי לקבל שכר. ולכן צריכים ללמוד תורה בכדי לדעת את הדינים, איך לקיים את המצוות. וזהו בחינה א' הנ"ל. וכמו כן, לימוד התורה שלו הוא כדי לדעת עם המוח מה שכתוב שמה, שעל ידי מצוות לימוד התורה הוא יקבל שכר. וזהו בחינה ב' הנ"ל. ובית אלו אין להם שייכות לעבודת הלב, כנ"ל בדברי הרבי אבן עזרא ז"ל. מה שאין כן, בית בחינות אחרונות הנ"ל כבר שייכות להלב, משום שהן שייכות לבחינת לשמה, כי בזמן שהוא רוצה ללכת בדרך של לשמה, מגלים לו, כדברי הרמב״ם הנ"ל, כי מה שאמרנו לך מקודם, שאתה צריך ללמוד שלא לשמע, אלא בכדי לקבל שכר, ומטעם שאין האדם מסוגל מצד הלידה והטבע לעבוד לשם שמיים, אלא רק לתועלת עצמו. לכן אומרים לך עכשיו שאתה צריך לדעת שעיקר העבודה שלנו היא לשמה. אבל איך מגיעים לזה? העצה היא מתוך שלא לשמה, באים לשמה. מטעם המאור שבא מחזירו למוטב. ונשאלת השאלה, מהו הרע שצריכים לתקנו שיהיה טוב? אומרים לנו שזה מה שאין האדם יכול לעשות משהו לשם שמיים. ורק על ידי מאור התורה יתקן הלב, שהלב נקרא רצון. ומצד הטבע הוא רצון אך לקבל. ואיך האדם יכול ללכת נגד הטבע? לכן אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין. נמצא שהוא לומד תורה לא בשביל המוח להבין, אלא זה שלומד להבין הוא כדי להגיע לדבקות עם הקדוש ברוך הוא, המלובש בתורה, שזה שייך להלב. ועל ידי המאור שיקבל, הוא מחזירו למוטב. כלומר, שהרצון לקבל לתועלת עצמו, יכול לקבל כוח מלמעלה, שבידו לעשות מעשים לשם שמיים. נמצא, בעת שהוא רוצה להיכנס לעבודה דלשמה, שזה שייך לעבודת הפרט, אז מגלים לו שעניין לימוד שלא לשמה אין זה סוף פסוק, כמו שהוא חשב מתחילה כשהתחילו ללמוד עמו. אלא בלימוד של שלא לשמה צריכים לכוון שזה יביא לו ללמוד לשמה. לכן, לאחר שלמד על הכוונה להגיע לשם שמיים, על ידי זה שקיבל מאור התורה, אז הוא מגיע לבחינה ד' שיש בלימוד התורה, הנקרא תורת חיים. וזה שכתוב, רבי מאיר אומר, כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה, ומגלין לו רזי תורה. זאת אומרת שאז הוא זוכה לבחינת תורה שהיא שמותיו של הקדוש ברוך הוא. הנקרא בלשון הזוהר הקדוש, אורייתא וישראל וקודש בריך הוא חד הוא. עד כאן.
נו, מה לעשות? שאלות או אתם שואלים, מה אני שואל? נו, מותי בסדר.
האם ניתן בכלל להסביר מה החלק של הלב, עבודה בלב ועבודה של להבין? כי בכל זאת, עובדים עם הלב, בוא נאמר, עוד אפשר לתאר לעצמנו. אבל החלק של להבין, יש תמיד בירורים פנימיים, וזה איפה אנחנו גולשים יותר מדי עם המוח, ואיפה הגבול? אפשר בכלל להסביר את זה?
רק אם אתה מתחיל לחבר לב ומוח. לב שמרגיש סתם כך בעצמו, זה בהמה. מוח שעובד סתם ללא לב, זה מכונה. אלה לחבר לב ומוח, שעל ידי העבודה במוח, אתה מנתב ככה, מכוון את הלב, שהוא יתחיל להרגיש בצורה חדשה. באור, בכיוון של השפעה ולא קבלה. לכיוון של חיבור, לכיוון שאתה על ידי המוח מסדר צורת המציאות שכל הפגמים הם בך, ואיך אתה יכול להתחיל לא לסלק אותם, להפוך אותם, לתקן. ואז אתה מתחיל לעבוד עם הלב, איך הלב שלי, האם מסוגל, האם רוצה, האם מוכן במשהו להשתנות. אתה על ידי מוח לוחץ על הלב, האם במשהו מסוגל, ואם אתה רואה שלב הוא רוצה מה שהוא רוצה, אתה לא יכול לסובב אותו. אמנם שבמוח אתה מבין שכאן חייב להיות תיקון, שינוי, אז אתה מבקש, המאור מחזיר למוטב, שהוא יבוא כדי לתקן את הלב שלך. ואז אתה צריך להגיע לתוצאה. כן.
אנחנו עובדים עכשיו הרבה בעשיריות, והרוב זה שם עבודה עם הלב. יש מצבים של התנגדות פנימית לפעולות מסוימות. זה גם כן עבודה עם הלב?
אני לא יודע. עבודה עם הלב צריכה להיות מצד המוח. זה לא סתם עבודה עם הלב, אני מרגיש, אני... זאת אומרת, אם אין לזה הכוונה משלך, ממוח, מלימוד, ממה שאתה דיברת עם החברים, קראת בספרים, שאתה רוצה שלב שלך יקבל איזה סיבוב מסוים, אז זה לא עבודה. זה לא עבודה, אז אתה נמצא בשליטת הרצונות שלך, בשליטת הלב. כאן אנחנו צריכים לסובב את הלב שיתחיל לראות את העולם בצורת השפעה. אנחנו צריכים להצדיק את המצב שאנחנו בו נמצאים, שזה הכל נעשה כדי ש יהיה לנו חושך, להפוך את החושך הזה לאור. כי באביות של החושך, אנחנו נגלה את האור. אותה אביות, היא הופכת להיות למקום גילוי האור. אז לסדר את היחס כזה, זה צריכה להיות עבודה שכלית. כן.
תימור מאיסטנבול שואל, מה זה אומר גניבה ברוחניות?
איפה זה כתוב? שאני...
כתוב בתחילת, זה בתחילת המאמר.
כי יש הרבה פירושים. עוד שאלות בינתיים, כן. יש.
מה זה שלהיזהר שאחרים לא יקחו ממנו את הדבר?
חבר'ה, איפה כתוב שאתם שואלים? יש כאן כל כך הרבה שאני לא זוכר בדיוק את המשפטים עצמם. תמצא.
זה בעמוד 635 בסוף טור ב'.
מה שהוא אומר?
כן. גם השאלה של תימור.
כן.
כלומר, היות שידוע שאם נותנים דבר חשוב לאדם, הוא אינו יודע את ערכה, ויש אנשים שהם כן יודעים את החשיבות שבדבר, הדבר הזה עובר לאלו האנשים, או על ידי גניבה, או על ידי עבדה, שהאדם אינו יודע לשמור אותה.
נו, זהו, הוא נותן לך דוגמה מהעולם הזה. שאם אתה יודע ערך של הדבר והשני לא, אז אתה תופס את הדברים כאלו. והאחרים לא כל כך, כי הם לא מבינים. תראה, אתה עכשיו נמצא במקום שאתה יכול כאן לתפוס את העולם הבא. אתה יכול להיות בין עולם הבא. אז יש לך לזה רצון, אתה מבין חשיבות, כדאי לך, זה הדבר החשוב ביותר. מצד אחד, מצד שני, יש לך מיליארדי אנשים שנמצאים עכשיו בכל מיני עסקים אחרים. יושנים, עובדים, ככה, כן? חיים. אצלם דברים חשובים בראש הערכים. אז הוא אומר שמי מגיע לכל דבר ודבר? רצון. זאת אומרת, אם אתה מכוון ברצון לדבר הספציפי, אתה מכוון לרוחניות. אם תתחיל לממש אותו, אתה תגיע. אבל בדרך אתה תצטרך לעשות תיקונים גדולים. כי הרצון שלך לרוחניות הוא רצון א', קודם כל שהוא הפוך. הוא רצון לקבל, ורוחניות משיגים דווקא לפי השתוות הצורה ברצון להשפיע. זה דבר אחד. דבר שני, שאתה צריך להיות בדיוק באותו גל. זאת אומרת, מה בדיוק לעשות? איך בדיוק להשפיע? באיזה צורה? אתה צריך גם כן לקבל איזה צורה של הרצון להשפיע מסוימת. ואז אתה מגיע. זאת אומרת, יש כאן עבודה גם בעצם הרצון שהוא חייב להיות על מנת להשפיע, חייב להיות גם כן מפורמט, לקבל צורת השפעה שמתאימה לדרגה שאתה נמצא, ואז אתה רוכש. אבל בלי רצון לזה, אתה לא יכול לעשות כלום. לכן אנשים מגיעים לכאן, בודקים האם זה בשבילם או לא, והולכים לכל העסקים בחזרה. אלף נכנסים לחדר אחד, ממשיך. ככה זה. כן. תחזרו לשם, תחזירו את המיקרופון.
שמעתי שאמרת חוסר סיפוק, הוא רק כאילו משוייך לסיפוק בהשפעה. חוסר סיפוק, החבורה נותן לבן אדם, שהוא... הרצה כנראה שבהשפעה כאן דווקא להתעסק.
כדי לעזור לנו, הבורא נותן לנו חוסר סיפוק בחיים שלנו. כדי שאנחנו נחפש אז איפה נמצא הסיפוק, וכך הוא מביא אותנו לגלות סיפוק אמיתי. זאת אומרת, שאנחנו מתפתחים כל הזמן, ואז אני מתחיל לגלות ברצון שלי שיתפתח, שברצון הזה אין לי סיפוק, וברצון הזה אין לי סיפוק, ובסוג כזה, ובסוג כזה, בכלום, ובמה כן. ואז אנחנו מגיעים ממש אחרי הרבה יאושים שנתקעים בהם בחיים שלנו, אנחנו מגיעים כבר לזה שמגלים איפה יכול להיות סיפוק אמיתי, בשביל מה כדאי לעבוד, לתת הגיעה. כן, אמנון, הוא...
אני רוצה לשאול משהו בנושא הסתרה.
כן.
עניין הוא כזה, קודם כל, מה זה הסתרה ולמי היא נחוצה? אם אני אדם מאמין ומתפלל 3 פעמים ביום, אני מכיר את בוראי, אז מה מסתתר ממני?
שום דבר.
אז מה, איפה העניין של ההסתרה? למה אומר רפת
חל... כלפי אנשים כאלו אין הסתרה. מי שמתפלל 3 פעמים ביום, אין לו הסתרה. הוא נמצא בקשר עם הבורא, והעובדה הוא מתפלל.
הרבש כותב בהתחלה שיש הסתרה, הוא בטח התפלל 3 פעמים ביום.
אני לא יודע. הלאה. יש לו בעיה עם לרבש. הוא חייב לכתוב ככה וככה.
לא, אבל מה הוא רוצה שאנחנו נבין מזה?
תתפלל. עד שתגיע למצב שאתה כבר לא יוכל להתפלל.
כי... לא יוכל להתפלל?
בטח, כי אתה צריך, אז אתה תצטרך לדרוש, מה אתה דורש מהתפילה?
אני באופן, תלוי איך אתה מתכוון. אני דורש באופן עקרוני להגיע לתכונת ההשפעה, זה כאשר אני לומד
אנו פה. זה משהו אחר, אז התפילה שלך כבר צריכה להיות מסודרת אחרת. אז אתה צריך כבר להיות במניין. אתה צריך שבמניין כולם יהיו בכוונה אחת, ואתה תהיה שם כשליח ציבור, עם הרצון שלך להגיע לבורא, שהתפילה, הבקשה שלך היא תהיה, בשביל מה? כדי להשפיע נחת רוח? לא. זאת אומרת, איך אתה תעשה את זה? אם אתה תהיה דומה לו, לפי תכונת ההשפעה שלו, גם תכונת ההשפעה שבך. איך יכולה להתלבש תכונת ההשפעה בך? באותו רצון לקבל, שעכשיו הוא כולו על מנת לקבל, אתה מבקש שהוא יהיה בעל מנת להשפיע. שרק האור העליון, הבורא בעצמו, כן? הוא יכול להפוך לך את זה. אז על זה אתה מתפלל. אם אתה מתפלל על זה ממש, אז בטוח שתקבל תשובה. אני את התפילה.
כן. אני עדיין לא מבין מה מסתתר ממני. אם אני מתפלל על זה, אני עדיין לא מבין מה מסתתר ממני. אם אני מתפלל על זה ויודע את בוראי,
מה זה יודע?
אני מתפלל אליו, אז למה אני מכיר אותו?
איך אתה מכיר?
למה אני מתפלל?
לא יודע, אבל לפי, איפה הכרת אותו? גם אני רוצה. נו, איפה הכרת? מה זה נקרא? במעשיך הכרנו ככתוב. אני נמצא באותם המעשים, שאני מגלה את הבורא, אני יכול לראות מעשה שלו אחד אחד, ואז להגיד שאני מכיר. זה שאני סתם לוקח סידור וקורא מה שכתוב שם, זה לא אומר כלום. מה, זה נקרא שאני מתפלל? תפילה זה עבודה שבלב. תפילה זה שאני דן את עצמי להתפלל, ואז אני רואה עד כמה שאני נמצא בהסתרה. אתה אומר, אני יודע. אם אתה יודע, אם אתה מכיר את הבורא, אז כבר זהו. אתה לא צריך שום תפילה. גם כן אתה לא צריך לפתוח סידור. יש לך דיבור ישיר איתו. אנחנו באים לחוכמת הקבלה מתוך החיסרון שלנו שנמצאים בהסתרה. אנחנו צריכים לגלות עם מי יש לנו עסק, שיש כוח הכללי שנקרא בורא או הטבע, שמנהל את הכל דרך מערכת שברא, ומנהל אותנו, ומנענע אותנו, מביא אותנו למצב שאנחנו לא מרוצים כנראה כל העבודה שלו עלינו. כך הוא מנענע אותנו, ואנחנו מתחילים לדרוש אותו. לגלות בשביל מה ולמה וכן הלאה. אנחנו לא מרגישים שיש לנו קשר עם הבורא. איזה קשר? קשר זה שאני ממש נמצא בקשר. אני יכול להרגיש ישר אפילו בלי מילים מה שקורה ולקבל בחזרה את התגובות והכל. וזה לא דמיון, זה צריך להיות דביקות, חיבור, לפחות במשהו. אני עכשיו לא יכול להגיד שאני נמצא בקשר. איפה הוא? אני רואה כאן אנשים, אני רואה קירות, אני רואה את העולם הזה, הכל. איפה הבורא? באיזה חוש שלי הוא נמצא בקשר, תגיד לי. עכשיו? כלפיי? בעיניי הוא לא קיים.
הפירוש לא קיים, ודאי קיים.
ואיפה? תוכיח לי.
לא יודע, אולי בלב, אני לא יודע בדיוק. מה זה אבל בלב? אני מרגיש שהוא קיים. אני לא יודע איפה.
איפה אתה מרגיש? ברגל או באוזן, איפה אתה מרגיש?
לא יודע, בתחושה, בלב, אני לא יודע.
תחושה זה דמיון.
מה עושה בן אדם שקשה לו? למי הוא פונה?
או, אם קשה, אז אנחנו אוהבים לצעוק, כמו ילדים קטנים, כן? אין לנו ברירה, אנחנו צועקים. בטח. תן לאדם ככה צפיתה חזקה, אתה תראה שהוא מיד רץ לבית כנסת. אפילו נותן צדקה. מנשק מזוזה, אתה יודע, מנשקי המזוזות. מתחילים לנשק, כל דבר מוכנים לעשות. אם יקף קצת, כבר מתחיל, כי אין לו ברירה. הוא חייב כבר לחפש ישועה. נו, זה נקרא שיש לו קשר? על כזה קשר אנחנו לא מדברים. זה דרגת חי. אנחנו מדברים על דרגת המדבר. על דרגת האדם. אדם זה נקרא דומה לבורא. במידה שאני מדמה את עצמי לבורא, לפי זה אני מכיר אותו. אני מגלה אותו. אני נמצא יחד עמו. לא. זאת אומרת, כמו שעכשיו אני קולט בתוך החושים שלי את העולם, אני בתוך החושים שלי הנוספים, זה נקרא עשר ספירות, אני קולט את הסיבה לעולם, כוח עליון, ואני קולט אותו בצורה שהוא מתלבש בכל כולי, בכל תכונותיי, מחשבות, רצונות, בהכל. לזה אנחנו רוצים להגיע, ובזה הוא מעורר אותנו. כל הסיבה למה שאנחנו קיימים, ובאיזה מצבים שאנחנו קיימים כולם, ועוברים כל מיני מצבים, זה הכל, אין שום סיבה אחרת חוץ מי שנרצה לגלות אותו. לא? לגלות. לא כך שאני... זה לא. היום יום שישי, אתה תלך עוד מעט לבית הכנסת, תקבל שבת, תעשה קידוש, אחר כך, כן? תקרא כל מיני ספרים שאתה קורא בשבת, כן? תשב בבית עם הארוחה, כן? סעודת שבת, כן? עם הברכות, עם הכל. זה מנהגים. מנהגים. זה לא קשר עם הבורא שאנחנו מדברים על זה. לא. אלא אתה חייב שלא יהיה לך כל זר. אתה חייב לגלות אותו. זו המטרת הבריאה. דעת השם אלוקיך ועבדהו. אנחנו מדברים על זה. סתם לקיים, כמו שאתה אומר, זה נקרא מצוות אנשים מלומדם. אז אתה יכול ללכת לאיזה אדם שמבין, והוא ילמד אותך כל פעולה ופעולה שאתה בחיים שלך יכול לבצע. ואתה מבצע מפני שלימדו אותך כך. זה נקרא מצוות אנשים מלומדם. וכך אדם מקיים כל החיים. אני לא פוסל חס ושלום את זה. זה קיום מסוים של התורה ומצוות, אבל זה נקרא מעשים לא כוונות. זה מפני שכך לומדים, מלמדים את האדם. לא מתוך השגה, אלא מתוך זה שלימדו אותו, כך הוא עושה. נו, מה לעשות? צריכים להגיע למשהו אחר. כן.
כתוב, ומשחרה ימצאוני.
כן.
למה יש אנשים שבמשך חיים שלמים לא משחררים לזה בכלל?
הבורא לא מעורר אותם. הבורא זה נקרא תכונת ההשפעה הכללית, שהיא ממלאה את כל המציאות האינסוף. ומבררת לאט לאט, חודרת כאילו, נכנסת לתוך הרצונות השבורים, אתה לא למדת, רצונות השבורים לאט לאט, ככה כמו מים בחול, חודרים. יותר ויותר ויותר, ואז מתעוררים שכבה אחר שכבה, שכבה אחר שכבה, עד שמיים ככה, לאיזה שכבת חול הם נכנסים, אז אותו חול מתעורר. זהו, ככה האור שנכנס לתוך הרצון האגואיסטי, הוא מעורר אותו ש, 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 שיפנה בחזרה אליו. וכך אנחנו רואים, פעם אחת זה היה בבבל, שכבה הכי דקה, הכי, זה נקרא זכות אבות, זכות ממילה זך, שאז התעוררה שכבה הכי זקה ברצון אגואיסטי, והתחילה לעבוד בחיבור, בלהידמות לבורא. למה? כי להידמות להשפעה, לתכונת ההשפעה, אנחנו יכולים בתנאי שאנחנו מתחברים, זה ביטוי. ביטוי שלנו להשפעה, שבמידה שאנחנו מתחברים, אנחנו מבטלים על האגו שלנו, ורוכשים תכונת השפעה כדי להתחבר עם אחרים. לזה אנחנו יכולים לקבל עזרה מלמעלה, אין לנו כוחות לזה, אבל בא מאור מחזיר למוטב, מתקן אותנו ואנחנו מתחברים. אז אנחנו רואים שבמשך היסטוריה, שכבה אחר שכבה, כך הרצון לקבל מגיע לזה. אחר כך הייתה שבירה, חורבן בית המקדש ראשון, שני, גלות. עכשיו שוב מתחיל להיות התעוררות, וזה בא בתקופות ש כמו שנגיד מים נכנס לחול, אז הוא החול סופג אותו, ואחר עד שהוא סופג אותו מים כאילו נעצרים בחול הזה ולא חודרים מטה עד שחול יספוג אותם, וכשחול יספוג אותם אז הם מתחילים גם כן לחזור יותר להמשיך יותר למטה לשכבות יותר תחתונות, כן, פנימיות. אז גם אצלנו בחיים שלנו יש תקופה שאנחנו מתעוררים, אחר כך ישנה תקופה שכאילו עוזבים, שמיים כאילו לא חודרים הלאה. אנחנו רואים את זה. ויש בזה, יש בזה ארבע שלבים, כי זה כל, כל, כל תהליך רוחני, כל צד רוחני הוא חייב להיות כלול מארבע, ארבע בחינות זה נקרא. ארבע צעדים. כן.
שהם, מה הצעדים?
עד שארבע צעדים האלו הם מיועדים להתקלל עם הרצון, שאור יתקלל עם הרצון לקבל, שהמים ייכנסו לחול וחול יספוג אותם עד בלי די, בלי גבול. אז זה הולך בארבע שכבות. זה הולך בארבע שכבות. זהו, ואז החול מתחיל להגיב. אדם מתחיל להגיב על מה שפועלים עליו. זהו. אז יש אנשים שהם פועלים ככה בארבע שכבות האלו. ישנם בחזקת קטנים, נשים, זקנים, ללא כוח וגברים. וכל אחד מתחיל להתעורר באיזו צורה. מדברים על אנשים בוגרים. אלה כל אחד מהם כך שייך כאילו לתינוק או למבוגר או לאישה או לגבר. גבר זה מהתגברות שיכול להתגבר. האחרים לא. האחרים מצטרפים. כן.
אז הרצון שלנו לגלות את ההסתר תלוי בכלל בנו, או שזה בחירה של הבורא? לא הבנתי.
יש כאן התעוררות שבאה מלמעלה, ומביאים את האדם לקבוצה, למורה וללמוד, ועדיין מעוררים בו רצון, עוד ועוד ועוד ועוד, שהוא עובר את השלב הזה, מתחילים להראות לו שצריכים להתקלל בקבוצה, ושהתקדמות שלו הלאה היא תלויה לא בכוח עליון או בכוח שלו, ברצון שלו, אלא עוזבים אותו, לא נותנים לו יותר התעוררות מלמעלה. אדם מתחיל להרגיש תקופת חושך, הוא לא יודע שזו תקופה, הוא פשוט חושב שזהו כבר, לאן אני נפלתי? אף פעם לא הרגשתי את עצמי כל כך חשוך. אין טעם בחיים, הכל שזה ממש בלי טיפת חיות. עוד לא הרגשתי את זה. עוד מעט. אנחנו נעזור. ואז, בשביל מה זה עשוי? כדי שאתה תתחיל ללמוד מאיפה אתה כן תקבל התעוררות, לא מהבורא, אלא מהסביבה. שכאן בלסדר את הסביבה כך שהיא כל פעם תדחוף אותך קדימה ותעורר אותך, שאתה כל הזמן תהיה בכוח, במצב רוח, ככה, בדחף קדימה, אז בזה אתה מממש את הרצון חופשי שלך. בעצם זאת הנקודה שתלויה בך. כל היתר מסדרים מלמעלה. דרך חברים, דרך אישה, דרך משפחה, דרך כל מיני דברים. לא חשוב. חוץ מהחיבור שלך עם החברה, עם הסביבה שאתה נמצא, בקבוצה. כי מהם אתה כל הזמן יכול לקבל התעוררות גדולה ולהתקדם מהר. אם אתה מבין שזאת הבחירה החופשית, ובזה תלוי קצף ההתקדמות שלך, אז אתה משתמש בזה. אם אתה לא רוצה לשמוע, אז אתה יכול לשבת וללמוד, וכל הזמן להיות בקצת התעוררות, ואחר כך נפילה, התעוררות ונפילה, ואתה אך זורם, כמו שאיזשהו חתיכת עץ על הגלים, ככה, משחקים איתך למעלה למטה. עד שבכל זאת תשמע שאתה חייב להיות תלוי בסביבה. לנהל את ההתקדמות שלך דרך הסביבה. כך זה הולך. בסדר? נו, נו. נו, לא, זה...
מה זה בעצם נקרא להתפלל? מה זה פעולה הזאת?
להתפלל זה נקרא שאני מרגיש בלב חיסרון. אני מרגיש בפנים ככה. חיסרון. והחיסרון הזה הוא נגד הטבע שלי. שאני רוצה להתעלות מעל הטבע שלי, שאני רוצה להיות יותר בהשפעה, בחיבור, באהבת הזולת. אני הגעתי לזה על ידי בירורים גדולים, על ידי השפעת הסביבה עליי, שאני רואה שכולם עוסקים בזה מהחברים שלי, ואני מקנה בהם. בצורה אגואיסטית, לא חשוב. ואז אני רואה שאני חייב לתקן את התכונות שלי. לא את העולם. אלא אני מבין שהעולם זה העתקה ממני. אלא רק את עצמי. שאז אני אקלוט נכון את הצורה, את התמונה. ואז אם אני מבקש עזרה, שיבוא האור ויתקן אותי, ישנה אותי כך, שאני באמת אהיה בצורת הבורא, בלהשפיע, בלעלות מעל עצמי, אז במידה הזאת, אני מקבל תשובה. ואז, כי אז הפנייה שלי היא נקראת תפילה. עכשיו, למרות שתפילה הזאת יכולה להיות מאוד אגואיסטית, אני רוצה להכיר את הבורא, אני רוצה לפתוח את השמיים, אני רוצה לראות את העולם הרוחני. ברור לי שזה מה שבעצם דוחף אותי קדימה. זה לא חשוב, לאט לאט. אנחנו מסוגלים גם עם הכוונות האלו, שאני רוצה להיות גדול, אני רוצה להרגיש טוב, לא חשוב. עם מה שיש לנו בתת הכרה, שם זה... אין מה לדבר. הכל זה שחור ועל מנת לקבל. אבל בכל זאת פנייה שלנו לבורא, שאנחנו רוצים לשנות את עצמנו, אפילו שמתוך זה שיהיה לי טוב. שזה, אני לא בעל הבית על זה, זה תמיד הכוונה שלי נמצאת בי בינתיים. מה לעשות? אין? הפנייה הזאת בכל זאת היא כבר פנייה נכונה. ואני מתחיל לקבל שינוי. מגיע מאור, משהו, אני לא יודע מה, אבל מתחיל להשתנות במשהו. אני מתחיל לפתוח עיניים, אני מתחיל לראות את העולם לא כמו שראיתי אותו עד עכשיו. כן? שראיתי אותו כמו שכולם רואים. עכשיו אני רואה אותו בצורה יותר שקופה, אני רואה דרכו. אני רואה שכל הדברים האלה הם גמישים, הם יכולים לזוז. יש כאן כוח שיכול לפעול עליהם, לשנות אותם. אני מרגיש את, על עצמי, איך שאני משתנה בתפיסה שלי. גם כן, אני מרגיש לפי זה שהעולם זה סתם, זה תיאטרון, מחליפים עכשיו את הסצנה. וזהו. כן.
אז התפילה... זה בעצם הבורא תביא לי את המאור, או שזה עצם הרצון? או שזה אמור לבוא על ידי ביטוי במעשים אולי?
תפילה היא חיסרון. רצון, חיסרון שחסר לי. שחסר לי להיות דומה לבורא. בסדר? כן.
בעצם כתוב פה
שהתורה היא התורה היא הלבושים שהבורא מתלבש מהם.
כן.
ולבושים זה האופן שבו אני מקבל תענוג לתוך הכלי שלי. וכלי זה הרצון, איך שאני תופס את העולם.
נו.
אז איך שייך לומר שבאמצעות הכלים, שהבורא מסתתר בכלים שאני תופס אותו. כי כתוב, אשר הקדוש ברוך הוא מסתיר את עצמו בתורה הקדושה.
גם מסתיר, גם מתגלה. קדוש ברוך הוא נקרא תכונת ההשפעה והאהבה ללא שום הגבלות. היא לא קיימת בעצם ללא כלים. אי אפשר להרגיש ולתפוס ובכלל לדבר על התכונה אם היא לא נמצאת בתוך משהו. לכן אנחנו מדברים על הבורא תמיד בו אורה, שאם התגלה התכונה הזאת אצלנו, מחוץ לנו הבורא לא קיים. יש כלל כזה, אם אין נברא אין בורא. ולכן אנחנו, זאת אומרת, זה כלפינו, כך אנחנו חייבים לדבר. למה זה כל כך חשוב? כי אחרת אתה בונה אותו כאיזה מין אישיות. ואנחנו מדברים על זה שזה רק כוח נעלם ומתגלה רק אם אנחנו מגלים תכונת ההשפעה, אז במידת שאנחנו מגלים תכונת ההשפעה, הוא מתלבש בתכונת ההשפעה שלנו. זה כמו נגיד, יש איזה שדה מגנטי, מאיפה אתה יודע? אני יודע שאם אני שם איזה מכשיר, אז הוא תופס. כן? זהו. נגיד מצפן. אז הוא תופס שיש כאן איזה מקור של כוח. כן? וככה אני לא רואה. אז אותו דבר אנחנו. לכן אנחנו מבקשים בסך הכל איך אנחנו יכולים להיות מותאמים לגילוי הבורא. זאת אומרת, לשנות את עצמנו, לתקן את עצמנו למצב שיהיו מתאימים לאותה תכונת השפעה ואהבה. זה כל העבודה שלנו. לכן זה נקרא חוכמת הקבלה, שאני מגיע למצב שאני מקבל אותו. מגלה אותו. עכשיו, אם אנחנו מדברים על באיזה תוכנה הבורא מתייחס אלינו, באיזה תוכנית, באיזה סדר עבודה, אז הוא מתייחס אלינו ביוד כי וו כי. זה ארבע בחינות דור ישר. בצורה כזאת, או שעשר ספירות, לא חשוב, זה אותו דבר. אז הוא כך מתייחס אלינו. אז איך שהבורא מתלבש בתוך כוח השפעה, מתלבש בכל הבחינות הללו כדי לבנות את המלכות ולעורר את המלכות להידמות לו, כל המערכת הזאת היא נקראת תורה. ואז יוצא שאנחנו שנמצאים כנקודה השחורה המרכזית האמצעית בתוך המלכות על ידי העשר ספירות הללו, יכולים לגלות את הבורא. אז יוצא שישראל, זה הנקודה השחורה הזאת שרוצה לגלות את הבורא. אורייתא, תורה, שזה אור מלובש בעשר ספירות האלה, כן? וקודשי בריך הוא זה, הקדוש ברוך הוא זה הכתר, אחד הוא, אחד. לזה מגיעים בתיקון השלם. עוד? טוב, אז נלך לצביקה. נו.
אתה אמרת קודם שעד שאדם לא משיג את יודקי, ועכשיו דיברת על זה, עד שאדם לא משיג את היודקי ווקי, לא משיג את הדבר. מה אתה מתכוון?
קודם כל, עד שאור לא מגיע דרך יודקי ווקי למלכות שלי, אני לא מתעורר. אני לא יודע איפה שהוא נמצא עכשיו. נעצר מה שהוא קרא לו שם בבחינה ב' או ג' מארבע בחינות שהוא מגיע אליי, אני לא יודע. אני יודע ש... אופה, משהו יש לחדש. רצון, מחשבה, התעניינות במשהו, אז אני מתעורר. לפני זה אני לא יודע. זה כמו כל נגיד שעדיין לא הגיע לאוזניי. מה אני אעשה? ככה. זאת אומרת, כדי שהנברא, שזה מלכות, יגיב, אז האור מגיע אליו בארבע בחינות. ככה אנחנו לומדים. כן?
למה דווקא האותיות האלה? יש משמעות לכל אות ואות פה?
יוד כי וו כי.
כן, יוד יש משמעות, קוף יש משמעות, וו יש משמעות, ועוד פעם קוף. מה המשמעות שכל אות ואות?
זה לא נלמד עכשיו.
לא, בגדול כזה. למה יוד כי וו?
בגדול זה גדול.
איזה גדול.
לא. לא, 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 לא רוצה. זה, כן.
העבודה הזאת בקוף ובלב, זה עבודה פרטית של בן אדם?
כל עבודה היא פרטית, מתוך המלכות שלי, מתוך הרצון לקבל שלי. אין כאן עבודה אחרת. אבל כדי לפנות לבורא, אני צריך לפנות עליו דרך תת ראשונות, דרך תשע ספירות, או ארבע פקידות. וזה נקרא שזה כל המציאות. אז מכל המציאות, איך אני בונה את עצמי נכון להתייחס לכל המציאות, מספיק לי בשביל זה המניין. תשע חברים שלי, שאני כלפיהם כמלכות, כלפי תת ספירות עליונות, וכך אני בונה כלי, תשתית, לגילוי הבורא, לפנייה לבורא.
אז איך הכי טוב להכין את הלב כנראה כלפי חברים?
אני לא יודע איך להגיד לך. נגיד רדאר, אתה יודע איך עובד. יש לך צלחת, וישנו מקור האנרגיה, שכל יוצאים הרבה קרני אור, או גלים, שהם מתחברים באיזשהו מקום, ואז מתוך המקום הזה כולם, שהם מתחברים, הם פה פעילים. אז אני כאילו מקור של הכוח, הרצון, אני מעורר את הרצונות האחרים, הם מתחברים, אני מסדר אותם כך, את החברים שלי, כן? שאנחנו כולנו מכוונים, אני מתוך המלכות שלי, מכוון אותם כתת ראשונות, להיות מכוונים לבורא, ואז אנחנו משיגים אותו, והוא מתלבש בנו.
אז נשאר לשאול על...
או ציור אחר כך, אני לא יודע, אבל זה מה שבא לי עכשיו. כך לתת, כן.
ומה עם מוח? כל פעם הוא קופץ לאן שהוא...
לא, מוח, בלי מוח אתה לא יכול לסדר את זה.
כן, כן, אז איך לסדר מוח?
מוח אתה צריך כדי לקשור רצונות יחד. בין רצון לרצון יש לך מוח. כן.
מאיפה אני לוקח, איך זה נקרא, אלגוריתם כזה? לעבור מרצון לרצון לעשות...
זה האור שמתלבש בתת ראשונות ומגיע למלכות שלך, שאתה כבר מתחיל להרגיש אותה, ואת המלכות ואת האור ואת המערכת הזאת, זה נותן לך יכולת, כוח, התגברות מצד החברה שתומכת בך, לעשות אותם הפעולות בחזרה.
רגע...
בתת ראשונות שהאור מתלבש, בתת ראשונות של הנשמה שלך, של הרצון שלך, כן, בתת ראשונות. הוא נותן לך אלגוריתם איך אתה יכול בחזרה להתקשר לכתר. ולפי המבנה שלך. את מאיפה אתה יודע איך אתה בנוי. האור שמגיע דרך מכתר עד המלכות, אתה מרגיש אותו במלכות, אתה מסדר במלכות פעולה, שמלכות דור ישר הופכת להיות לכתר דור חוזר, וכתר דור ישר הופכת להיות למלכות דור חוזר, ואז אתה כך עובד עמו. איפה הבורא נמצא? בכתר שלך. איפה אתה נמצא? במלכות שלך. ואז ביניכם יש אותו אלגוריתם כל הספירות האלו. מחוכמה עד היסוד. מלכות זה כבר אתה.
ואם בצורה יותר פרקטית, כאילו בחיים שלי, בעבודה...
זה מהחיים. תאמין לי, זה מהחיים. נו, נו, בכל זאת.
מה זה עבודה עם מוח? איך אני יכול ככה בצד, איכשהו לנהל אותו?
לא. מוח, שוב אני אומר, מוח חייב להפסיק הרגשה ולהביא לי הרגשה הבאה. שהרגשה הבאה באה, אתה מרגיש, אחר כך באה פעולת המוח, מה אני מרגיש, מאיפה ולמה, איך אני צריך עכשיו להגיע להרגשה הבאה, ומוח מסדר לך גישה להרגשה הבאה. בין ההרגשות יש מוח, כל פעם זה ככה. הרגשה, זאת אומרת, לב, מוח, לב, מוח, לב, מוח. ככה זה עובד.
אז אני פשוט צריך כל פעם לבדוק אותו, את ההרגשות שלי.
כן.
לנהל ודאי. אותם ככה.
כן, מאיפה אתה...
להקשיב אותם, כאילו. כביכול.
איך?
להקשיב אותם, כאילו, להקשיב להם, כן.
כן. כן, ודאי. אני אתן לגרשון, הוא כבר, אני מחזיק אותו הרבה זמן. כן?
טוב, יש שתי שאלות.
בקיצור, בקיצור.
הראשונה, אתה מלמד אותנו ומקובלים, אומרים לנו שהכל בגמר תיקון, הכל המציאות פה היא השפעה ואהבה, וכל מה שאני מרגיש כלפי זה קלקולים שלי שאני צריך לתקן.
מאיפה אנחנו לומדים את זה? בהקדמה לספר הזוהר, איפה שהוא מדבר לנו על גימל צירים. כן? איך אנחנו קוראים את זה? מצבים. על גימל מצבים.
שמתי לב פה במאמר שהוא כתב עשרות פעמים, סימנתי, אני יכול גם לצטט, שהכל תלוי במשהו שנקרא אמונה. עד כמה שאני מאמין, האם יש לי אמונה?
ודאי.
אמונה לפי מה שאני זוכר במוח, זה תכונת השפעה.
אתה כבר שכחת מה אתה זוכר, אני לא מבין.
זה השפעה. מראש אין לי השפעה.
השפעה, נכון.
אז מה זה, איך מתחילים?
אמונה זאת השפעה.
נכון, אז הכל תלוי באמונה, כל התפיסה שלי הזאת שעכשיו אנחנו לומדים.
ודאי, אם אין לך השפעה, איך אתה תופס משהו?
אבל כל העבודה שלי להשיג תכונת ההשפעה כדי לשנות תפיסה.
נכון, או אמונה או השפעה.
כן. אז, ובזה תלוי בעצם, בזה תלוי כל העבודה, לפי מה שכתוב.
נכון.
אז מאיפה?
זה שאתה מבקש כוח השפעה, כן, או אמונה, אתה מבקש מלמעלה שיתנו לך.
בינתיים אני רואה יחס, אני נגיד רואה יחס למציאות כזה שמזלזלים בי, ש...
זה האגו שלך כך, מפרש את היחס שלך, היחס האחרים אליך.
אז זה אני צריך כאילו להבחין שזה בעצם משהו שאני צריך לתקן.
בטח.
אוקיי.
אז אתה בונה לבורא ואומר לו איך, אני יודע שכל מה שקורה בעולמי זה אתה מסדר, והכל לטובתי, ואני בכל זאת... כשמרגיש את העולם, אני רואה שכולם רוצים להזיק לי, כולם מזלזלים בי, כולם כאלו וכאלו וכאלו. אז אם אתה מתייחס אליי כך, אם אתה מביא לי השפעה, לא חשוב כלום לי, רק לדעת, לא לדעת אפילו, רק לקבל שזה אתה. אז תן לי בבקשה אמונה, תכונה או יכולת, לא חשוב איך שתגיד, תן לי בבקשה יכולת לקבל את זה באהבה. זהו. שאני כל מצב ומצב יקבל באהבה. זאת אומרת, אני צריך בשביל זה מה? כוח האמונה, כוח השפעה. כן?
ואם הוא לא נותן?
תבקש חזק.
המשמעות
של לבקש. משמעות, כי אתה תבדוק האם תפילה שלך היא מרכיבה, או איך להגיד, מורכבת, היא מורכבת מכל התנאים שהיא צריכה להתקלל, להיות נכללת מהם. זאת אומרת שאתה לא מבקש, אתה מבקש בשביל מה? מפני שאתה מרגיש לא כל כך יפה, לא כל כך טוב. לא, אתה צריך לחשוב, אני מבקש להרגיש טוב ולראות את האמת. למה? כי אני לא רוצה להרגיש רע מההשפעה שלך עליי. למה? כי אז אני מקלל אותך. אני רוצה או לא רוצה, אבל איפה שאני מרגיש לא בגמר התיקון, לא ב-100% יפה וטוב, נקרא שם שאני מקלל אותך. אני לא רוצה.
זה כבר מה שאתה מתאר, זה מצב מאוד מתקדם.
לא מאוד, אבל מתקדם, כן? אז מה?
ההתחלה היא מאוד פשוטה, העולם מרגיז אותי, לא נוח לי פה, אני רוצה כאילו להתעלות לאיזשהו עולם של אהבה והשפעה.
אז על זה אתה צריך להודות לבורא, שמעורר אותך. תראה עד כמה שהוא יודע איך להרגיז אותך, הוא יודע שאתה עצבני, הוא יודע איך הפנימיות שלך, הוא יודע, הוא נמצא בה. ותראה איך שהוא מטפל בך. כל יום שאתה בא, יש לך, ברוך השם, צרה חדשה.
ברוך השם.
יופי. אנחנו גם נדאג שיהיה. כן, צביקה, נו.
עכשיו ירד לי הסיבות שקודם רציתי לשאול אותך, י' כבפקי, אבל הקטע שאתה דיברת איתו על המוח, כשאדם מתקדם בחיה רוחנית, המוח הוא מוח בהמי. אז איך פה קורה?
לא, 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 לא. זה לא מוח בימי. אם אלא. אתה מקבל התעוררות מלמעלה, אם אתה מתחיל לייחס את עצמך לאיזשהו תהליך רוחני שאתה מעורר, כן, איך להגיד? קיבלתי התעוררות. מלמעלה, כבר זה לא בימה. כבר זה אדם. כבר אתה מקבל השפעה מהכתר, מהבורא. כן.
עכשיו, שאתה מתקדם, בוא נגיד ככה, עולם העליון, אין לך שכל. מה עובד פה? מה אתה עובד? מה, הנשמה יש לה שכל? היא חושבת? ההתקדמות שלך רוחנית, ופתאום השכל כן מתבטל? לא מבין את הקטע הזה, מה עובר פה?
מוח ולי ביחד עובדים, כן. כי יש אור חוכמה ואור החסדים, ואנחנו צריכים רק לשדך ביניהם. לחבר ביניהם כך שאחד יתלבש בשני, אבל אנחנו עובדים עם אור החוכמה, לא רק עם אור החסדים. כן.
מה זה אור חוכמה הזה? מה, מוח חושב? ידיע, חושב?
ידיעת הבורא.
אתה אמרת את מוח, הלב חושב. מה זאת אומרת?
הלב מבין.
למבין. זאת אומרת, מה חושב פה? אני צריך להבין את הדק הזה. מה חושב? המוח שלי, הלב שלי חושב, מאיפה זה בא בכלל? או שבעולם העליון הזה אין מוח, אז מה כן חושב? מאיפה זה מתחבר?
בחינת שורש בדלת פינות דור ישר, זה תוכנית הגדולה של הבורא. הכוונה שלו, לבנות את הנברא, שנברא יבין וירגיש את התוכנית הזאת שנמצאת בבחינת שורש, יקלוט את התוכנית הזאת, ויבצע אותה. שיסכים עם הבורא שהוא הלך עם התוכנית הזאת לברוא אותו ולגדל אותו. אז אנחנו צריכים גם רגש וגם שכל ב100% שהם יהיו עובדים כך בצוותא בנו. אני לא יכול
להמשיך. לא, רק ההשפעה עצמה.
נתק לו מיקרופון בבקשה.
לא, ההשפעה יש לשכל?
זהו, אנחנו עוברים לחלק הבא.
נעבור לחלק הבא של השיעור.
יפה.